שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 9 של פודקאסט שיחה זוגית. בטח שאני עוקב, אני כל פעם מגדיר לזה את הפולדר. אז אנחנו בפרק 9, מי היה מאמין?
האמת? חשבתי שעשינו יותר.
חשבת שעשינו
לא,
יותר?
לא, אני אגיד לך מה, כי התחלנו כמה פודקאסטים בגלל זה, זה לא, בראש לי זה מבולבל הכל.
בואי, תתקרבי עוד.
כן, לא זוכרת, מה זה מה?
ותדברי למיקרופון.
כן, שומעים אותי? איך אתה יודע?
אני מניח שעכשיו ישמעו אותך יותר טוב.
אני מקווה.
בוא נקווה.
כן, אז האמת שכל פעם שאנחנו עושים פודקאסט, אז אני אחר כך למחרת מסתובבת עם מלא מחשבות בראש, כאילו מה הייתי צריכה להגיד, ממשיכה את, כאילו, את השיחה הדמיונית,
כן.
ורואה כל מיני דברים סביבי, וזה נותן לי מלא מלא רעיונות. למה עוד לדבר. ולכן אני כאילו, זאת אומרת, הלוואי שאני יכולים לעשות את זה באופן יומי קצר, כי מעבר לפודקאסט עצמו, זה נותן לי ערך מוסף של נכון, שתמיד אומרים, מה הבעיה? תשב עם עצמך ותחשוב, כאילו, קצת.
כן, או תשב עם הבן זוג ותדברו.
כן, טוב, זה כבר אמרתי, שאני חושבת שזה למען הזוגיות, אני מאוד אוהבת את זה שאנחנו יוצא לנו לשבת לדבר בצורה שלא יוצא לנו בשום דרך אחרת, גם לא בדייט, גם לא בבית קפה, כאילו. וחוץ מזה, אני אומרת, הערך המוסף מבחינתי זה גם שזה בעצם, זה נותן לי כאילו לחשוב במהלך היום, מעניין לי עם עצמי, כאילו. ואני שוב חוזרת לזה שסת גודינג אומר שכל בן אדם צריך, הוא אמר לכתוב בלוג, כי זה היה בזמנו, אבל הכוונה שלה הייתה ליצור תוכן כל יום, לא בשביל שאנשים ישמעו, אלא בשביל עצמו, בשביל תשומת לב, שזה גורם לו לשים לב לפרטים.
כן, זה מעניין מה שאת אומרת, כי אני בדיוק חשבתי על זה היום ואתמול, על יצירת תוכן, כי פתאום עלה לי עוד פעם הצורך הזה, הרצון הזה ליצור איזשהו תוכן, בין אם זה ערוץ טיק טוק, ערוץ יוטיוב, משהו, היה לי צורך כאילו להוציא דברים. והאמת היא שזה הגיע מזה ששמעתי רצף של פודקאסטים, לגמרי במקרה פשוט הנושא שלהם מאוד חפף, וזה היה על למה, דיברנו על זה בקצרה, למה לא להיות יזם. ומאוד התחברתי לזה וחשבתי ש... רגע, רק נוריד את זה קצת. את יודעת מה? לא, אני לא אוריד את זה, אני אעלה את עצמי. הנה.
אתה רוצה לדעת שזה מקליט או שאתה מקליט?
מה, שלא נתבזבז פה כמו
טמבלים? הוא פשוט... כן, הכל בסדר, אוקיי. אז בינתיים, נהיה שעשע, כן, אז רציתי.
בקיצור, מה שרציתי להגיד, הקשבתי לפודקאסט אחד, קוראים לו פודקאסט המנגל, שהוא פודקאסט שאני מאוד נהנה ממנו, אני חייב לומר. זה על יזמות, מיתוג, שיווק, וזה פודקאסט שהוא מאוד... הוא מאוד down to earth, כן? הוא לא מתייפייף, והוא לא זה, והוא מאוד תכלסי. ואני מאוד אוהב את זה, והם המון פעמים מעבירים ביקורת על דברים שהם רואים מסביבם, שאני מאוד שותף לביקורת הזאת, אני הקטן, כן? הם עשו דברים מאוד מרשימים, החברה האלה, והם מדברים הרבה על הניסיון שלהם בעולם השיווק וזה. והפודקאסט השני היה קופיזילה, שזה אחד אמריקאי שביוטיוב, שאני מאוד אוהב אותו, שהוא שם לעצמו למטרה לפוצץ את הבועה הזאת של פייק גורוז, ולרדוף אותם עד חורמה, ולחשוף את השקרים שלהם, והוא עובד על זה מאוד מאוד קשה. אז הוא עירח איזשהו פרופסור, שכתב, לא יודע, פרופסור, מרצה, שכתב... שכתב נייר על, על יזמות ועל על, על זה שבעצם יש ירידה באיכות של יזמות, וחלק מהבעיה היא שאנשים מאוד אוהבים את הפוזה של להיראות כמו יזם, וזה תורם הרבה לזה שיזמות פשוט יורדת באיכות שלה מאוד, כי המון אנשים עסוקים בפוזה ועושים את כל ה-make believe, ורוצים להיראות יזם, ורוצים את הפוסטים באינסטגרם, ולא רוצים את העבודה הקשה באמת.
אני חושבת שפשוט זה... טוב, זה ודאי, אבל...
וזה התחבר למנגל...
זה אף פעם, אף אחד לא רוצה עבודה קשה באמת.
המנגל ערכו...
שנייה, אני רק רוצה להגיד...
יזם הייטק שדיבר על יזמות גם, והוא פשוט תיאר את זה בצבעים הכי חיים ואמיתיים שיש לזה, והוא אמר, אין לך חיים, אין לך חיי משפחה, אתה מקריב קורבנות אמיתיים, לא צחוק, אתה מקריב קורבנות אמיתיים מאוד 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 מאוד, והסיכוי שתצליח מאוד נמוך. והוא אמר, מי שלא מוכן להקרבה, ואמרתי לך, תיארתי לך את זה, שהוא אמר שהוא הקים איזשהו סטארט-אפ, והוא אמר, 7 שנים האלה שעבדתי על הסטארט-אפ הזה, הוא אמר, גם החלום הזה שכאילו, תוך שנתיים אנחנו נמכור למייקרוסופט, איזה שטות כזאת, זה חרת. הוא אמר, 7 שנים האלה שעבדתי על הסטארט-אפ, והוא כמובן דילג מיד אחרי זה לעוד סטארט-אפ, אבל 7 שנים האלה הוא לא זוכר כלום. ממה שקרה בחיים האישיים שלו בתקופה הזאת, הזיכרונות היחידים שיש לו קשורים לעבודה, הוא אמר, זה השנים שבהם התחתנתי ונולדו לי 2 ילדים. אז לא הייתי בבית, בקיצור. הוא אמר, זה צריך לבוא בעיניים פקוחות לדבר הזה, וקופי זדר גם, הם דיברו על מאוד, מאוד על, על נושא משיק, שזה בעצם המון אנשים, שיש הייפ מאוד מאוד גדול סביב, הרצון של אנשים להיות יזמים, החופש שזה מקנה, הלייפסטייל, הבלה בלה 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 בלה, ואף אחד לא מוכן לשלם את המחיר האמיתי, אף אחד לא בהכרח אפילו מודע למחיר האמיתי, ויש לזה נזקים ומחירים.
אוקיי. אז לא, טוב, זה מאוד דומה גם למה שגרי וי אומר, ואני חושבת שזה לא שיר... נראה לי, זה לא ירידה באיכות של היזמים, זה פשוט שעכשיו הרבה יותר קל להיות יזם. אז
כשיותר
קל, אז יש הצפה. אז כמו שאומרים, יש ירידה באיכות של עורכי הדין. זה לא שיש ירידה, יש פשוט
שיש ירידה,
הצפה. יש מכללות שהן פחות טובות, הסף קבלה הוא פחות זה, ואז יש הצפה. זאת אומרת, עדיין יש עורכי דין טובים, אבל יש הרבה לא. זאת אומרת, יזמים טובים, מאמינה שיש היום יותר אפילו מפעם, כי יש להם יותר כלים. אבל מצד שני...
הוא טען שלא, אבל אני, שוב, זה מדעי החברה, אני לא באמת מחזיק מה...
מה, אילן מאסק הוא לא יזם טוב?
בדיוק, כאילו, בדיוק, בדיוק. לא יודע, האמת זה דבייטבל, את יודעת, פיטר טיל, אחת הטענות שלו, והוא אמר, זה הסיבה שהוא כל כך תומך בחבר שלו, אילן מאסק, אבל הוא אמר, אחת הטענות שלו היו שבשנות ה-40 וה-50, ארצות הברית עשתה מהפכות, בתחומים מאוד מאוד אמיתיים וקונקרטיים. הוא אמר, שנות ה-50 וה-60, כשהחלטנו שאנחנו כובשים את הירח, איזה מהפכה מטורפת זאת הייתה. הוא אמר, ובשנים האחרונות, אז יש מהפכות כל הזמן בעולם המחשוב, אבל זאת בועה מאוד מאוד מסוימת. הוא אומר, בהמון תחומים אחרים, אנחנו בדיוק אותו דבר כמו שהיינו לפני 50 ו-60 ו-70 שנה, ומהבחינה הזאת אנחנו תקועים. אז הטענה של פיטר טיל היא שכן, חד משמעית, יש ירידה באיכות של היוזמות. ולכן הוא מאוד מאוד תמך באילן מאסק, כי אילן מאסק כאילו יש לו זרועות תמנון כאלה, שהוא הולך למלא תחומים עזועים כאילו, אבל הוא עושה שם מהפכות. גם הרכב וגם החלל וגם the boring company שהם חופרים מתחת לאדמה כדי לשפר תחבורה, וגם מפעל בטריות שהם יוצרים בג'יגה פקטורי, וגם נורלינק, וגם קיצור. אז אילן מאסק הוא באמת סוג של יחיד בדורו שעושה מהפכות בתחומים שהם לא צפויים במידה רבה. את לא רואה מהפכות תחבורה מטורפות שאנשים אחרים עושים. סתם, אתה תחשבי שהבן אדם גם הביא את הרכב האוטונומי הראשון למעשה לכביש, וכן, לשימוש נרחב, בוא נגיד, וגם הוא פשוט מביא מהפכה עם ה-Boring Company, של פשוט משהו עזוי, רעיון עזוי, שהוא פשוט החליט שהוא יכול לבצע אותו. הרי כמה אנשים חשבו על רעיונות עזויים? מלא, אבל צריך את האיכויות האלה של מישהו שקם ואשכרה, עומד מאחורי ההזיה ומבצע אותה.
מסכימה, אבל למה להגיד שעכשיו יש את זה פחות מבעבר? אני לא... קודם כל, ברגע שמתחילים... ברגע שמתחילים עם פעם היה זה, זה כבר מוריד אותי, כאילו...
לא, אני לא חושב שזה איזושהי התרפקות כזאת. את מכירה קצת את הקטע של פיטר טיל? הוא מאוד...
לא, אני מסתכל את זה.
הוא אחד מה... זה, מה שנקרא, המאפיה של פייפל. החבר'ה שהקימו את פייפל, הלכו אחרי זה והקימו דברים מטורפים, אחד אחרי השני. אז אילן מסק היה אחד מהם, ופיטר טיל היה עוד אחד מהם. פיטר טיל היה מהמשקיעים הראשונים בפייסבוק, ויצר קרן הון סיכון מאוד מאוד... מאוד מאוד מיוחדת ונדירה בנוף. מישהו אחר יצר שם נראה לי את לינקדאין. קיצור, זאת חבורה מאוד רצינית שיצרו דברים מטורפים. אז, אויש, סליחה. ופיטר טיל הוא פשוט בן אדם מאוד מאוד קר, מאוד מאוד אנליטי, ומאוד מאוד חושב. ואני, תשמע, אני לא בטוח שהוא מסתמך על נתונים בהכרח, קשיחים. אבל בוא נגיד שהוא נמצא בחזית של החזית של החזית, ורואה כל היום חברות, והוא מסתכל אחורה, והוא מסתכל על מה שהוא רואה עכשיו. הוא הזה שנמצא בחוד החנית, כן? הוא אליו באים אנשים ומבקשים שהוא ישקיע בהם. ועוד דבר מעניין, סליחה שאני...
לא יודעת, אני מסתכלת על העולם, אגיד שלא התפתח... אוקיי, נחתנו על הירח, נכון, לא התקדמנו בתחום החלל כל כך מדי, אבל
הוא אומר, אני אגיד לך מה, לא, אז אני אתן לך דוגמה. את חושבת רק על מחשבים, אבל הוא נגיד אומר, תחבורה, בוא נדבר על תחבורה. אז הוא אומר, תחשבו על זה ש... תחבורה וחינוך. אז הוא אומר, תחשבו על זה שבשנות ה-40, אני חושב, ארצות הברית בנתה כבישים בקצב היסטרי. היסטרי, וזה היה רצף של אוטוסטרדות ששינו לחלוטין את הפנים של ארצות הברית, מבחינת יכולת של תובלה, וזה השפעות מאוד עמוקות על הכלכלה האמריקאית. הוא אומר, הכבישים שלנו מתפוררים, ולא עשינו שום אינוביישן בתחום הזה, עד שהגיע אילן מסק. כלום, 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 כלום לא זז. וחינוך, זה מעניין שאת מעלה את זה, כי פיטר טיל, יש לו קרן, אוקיי? שהוא מוכן לשלם, אני לא זוכר את הסכום, נראה לי אולי $20,000 או משהו, הוא מוכן לשלם לחבר'ה שיעזבו את הקולג' שלהם, והוא ייתן להם $20,000 למיזם שהם יקימו.
יפה.
כן.
כן, אני, טוב, יש לי קטע עם חינוך, ותחבורה, כל פעם שאני נוסעת ברחובי ירושלים, אני אומרת, צריך פשוט להרים את הכל, לבנות מחדש, מה זה הדבר הזה שב-2021, אנחנו נוהגים ברחובות כאלה צרים והזויים ובלי חנייה, וכאילו, פשוט get it down ולבנות מחדש בצורה נורמלית ומסודרת ורחבה.
כן.
אבל אני מבינה למה זה יותר קשה, כי גם עם החינוך זה כאילו, זה בגלל שזה לא, זאת אומרת, הטכנולוגיה, אתה כאילו, אתה לא חייב להרוס משהו קודם בשביל לבנות משהו חדש, זה הרבה יותר קל.
נכון.
זאת אומרת, אם לא היו כבישים בירושלים, היו בונים היום כבישים חדשים, מצוינים.
נכון.
אבל אי אפשר פשוט למחוק את כל הכבישים בעיר, כי מה, כאילו אנשים חיים שם, זה באמת פרויקט מטורף.
נכון, נכון, זה הבעיה עם תשתיות.
כן, וגם עם חינוך, הבנתי שזה ככה.
לכן ישראל במרוץ, ישראל במרוץ אינסופי אחרי תשתיות, ומאוד קשה להדביק את הפער, כי הילודה מאוד גבוהה בישראל, והקצב הגידול השנתי האוטומטי שלנו, אנחנו ממצמצים ובום, יש צמיחה של 3%. רק בגלל שגדלנו, טכנית, יותר בני אדם.
ואין מספיק כאילו כבישים.
כן, וכל הזמן, עומס, כן, עומס, עומס, כן. וכל הזמן זה מרדף.
כן, וגם הבנתי שעם חינוך, שכאילו, שאלו את בנט אם הוא יעשה רפורמה בחינוך וזה, והוא כאילו התחמק והכל ואמר, בסוף אמר, זה כמעט בלתי אפשרי, בגלל שזה דורש כל כך הרבה... כאילו מה, אז תשבית עכשיו את כל החינוך למשך שנה רק בשביל לשנות את הכל, כאילו זה מאוד מאוד קשה לשנות מערכת שצריכה בינתיים לפעול.
נכון. ועדיין.
כן, ועדיין, אבל שוב, ועדיין. יש דברים ש...
יש דברים, דברים ששווים את זה.
כן, נכון, דברים כמו חבל שבקורונה לא...
חבל מאוד שבקורונה לא שברו את ועדי העובדים של המורים.
ממש הזדמנות לעשות לגמרי. ריסטארט לכל.
הזוי לגמרי.
כמו שאגב, זה עשה למקומות מסוימים, שבאמת, שזה האיץ תהליכים שהיו לוקחים שנים. כן. בגלל כל הבירוקרטיה וזה, ופשוט כאילו... זה יצא אותם לתוך חודש, הצליחו לה, לא יודעת מה, דברים ממשלתיים, להעביר לדיגיטציה. וזה מטורף, נכון. כי אתה אומר כאילו, מה לזה זה?
נכון.
ובאמת חבל שבחינוך לא
באמת, היה... באמת, באמת חבל.
כאילו, ממש. לא הייתה התנהלות טובה.
אז עזבי את זה, גם בכלכלה בכלל, היו הזדמנויות פז, שפשוט אנחנו פספסנו אותם בגלל הבעיות הפוליטיות שיש לנו.
כן.
הזדמנויות פז, היסטריות, היסטוריות, לעשות שינויי עומק בכלכלה, של צמיחה ממשבר, שאתה יכול פשוט לעשות דברים מטורפים, ופספסו את זה לגמרי.
טוב. אבל... העיקר שיש חסמים, זה...
כן, אז הסיבה שאני חושב לאחרונה על כל הנושא הזה, זה בגלל שעכשיו שהתחלתי, עזבתי את המשרד הביתי, יומיים בשבוע, עכשיו אני הולך למתחם עבודה שיתופי, זה ברח לי השם של זה. קצת לצאת מהבית, להתעברר, לפגוש אנשים, לראות מה ומו ומי. ואתה פוגש הרבה יותר... את התופעה הזאת של entrepreneurs, כן? של wannabe entrepreneurs, אנשים שהם מאוד מאוד בקטע, מאוד מאוד רוצים את זה, מאוד מחפשים את הלייפסטייל הזה של להיות יזם, את המגניבות הזאת, ויוצא לי להיפגש בעניין הזה יותר ויותר. ולכן זה כאילו נהיה לי עניין שהוא יותר ויותר קריטי. אני חושב ש... אני חושב שצריכה לצמוח איזושהי תנועת נגד לכל המגניבות של היזמות. תנועת נגד שאומרת, עבודה כשכיר 9-5, זה דבר טוב, זה דבר בריא.
מה אתה אומר?
כן.
בוא נראה אותך.
מה?
בוא נראה אותך חוזר לזה.
שוב, העבודה שהייתה לי, אוקיי? כן. העבודה שהייתה לי היא ייחודית במובן הזה שרמות הסטרס שיש לך כעורך דין, זה שהייתי צריך לצאת מהבית ולסוע ופפפה וזה, זה מילא. זה אפשר להסתדר. עם זה אפשר להסתדר. הקשבתי להמון פודקאסטים, הכל היה מעולה. מה הייתה הבעיה האמיתית? הבעיה האמיתית הייתה רמות הלחץ שאתה חשוף אליהם כעורך דין. רמות לחץ באמת בלתי רגילות. אז כולם יגידו, בכל עבודה יש לחץ.
נכון, וגם כבעל עסק יש המון לחץ.
זה בדיוק מה שאני אומר. רמות הלחץ שבעל עסק חשוף אליהם, אוקיי? דעתי הם אפילו יותר גבוהות ממה שהיה לי כעורך דין. ולכן אני אומר, אנחנו לא שומעים את האמירה הזאת.
אני הכי...
אנחנו לא מספיק שומעים את האמירה שאומרת, תחשוב פעמיים לפני שאתה רץ לפתוח עסק, תחשוב פעמיים לפני שאתה רץ לפתוח סטארט-אפ. אל תחשוב שסטארט-אפ זה חלום ורוד ומשרדים מעוצבים ובפפה, ואנחנו כמו בנט, אנחנו נשב איזה כמה חבר'ה צעירים ביחד בחדר במעונות סטודנטים שלנו, ותוך שנתיים, שלוש, בגג, 120 מיליון דולר, והכל ייכנס לנו לכיס. זה... אני פשוט מרגיש שהחלום הזה יותר מדי מושרש וצריך לעקור אותו קצת.
טוב, אני לא יודעת אם אני הבן אדם לדבר על זה. כי אנחנו לא...
כי אף פעם לא חווית עבודה כשכיר.
לא, לא בקטע הזה. אני, כאילו, ברור לי שזה...
שזה שווה את זה.
לא, ברור לי שזה קשה מאוד.
אוקיי.
זאת אומרת, ואני חושבת שעד היום אפילו, הוויכוח הזה בינינו, שכל דבר חדש שאתה מציע, אני ישר בא ומבאסת אותך, ואתה מתעצבן עליי.
לא, אבל תשמעי, בואי נביא דוגמה,
זה קשה לי לדבר על זה, כי גם, שנייה, אתה גם השבוע אמרת לי שאתה תעשה הכל לפני שתחזור להיות שכיר.
נכון.
נו, אז באותה נשימה אתה רוצה לעודד אנשים להיות שכירים?
כן.
למה?
אני חושב שזה שירות ציבורי ראוי.
אבל אתה לא עומד מאחורי זה.
למה אני לא עומד מאחורי זה?
כי אתה לא מוכן בשום פנים ואופן להיות שכיר. והימה.
בואי, זה לא והימה, כן? זה לא והימה. השאלה שאת שואלת היא טובה.
אני האחרונה שעודד אנשים...
אבל התשובה שיש לי היא תשובה גם טובה.
כן.
בזמנו היה, נראה לי דיברתי על זה, אני לא זוכר. בזמנו מישהו בלינקדאין עשו כתבה בערוץ 2, אני חושב, על בני 14, מכירה את הכתבות האלה? בני 14 שמוכרים באי-ביי ועושים מזכורת תוך שעתיים עבודה ביום.
לך זה עשה קוויץ' לראות את זה, נכון?
כמובן, זה עושה לי רוח, זה גועל נפש. מה?
לראות את זה.
שמה?
סתם, זה היה מעניין מאוד.
זה לא אמיתי.
ברור לי שזה ייחודי ויוצא דופן.
זה לא ייחודי ויוצא, זה גם לא אמיתי, זה פייק לגמרי.
לא, זה כן אמיתי, יש כאלה.
דיינו, אני ואת יודעים טוב מאוד שהילדים האלה, א', לא מרוויחים את הסכומים שהם מרוויחים, אוקיי? כי תמיד הם אף פעם לא מבדילים שם בין מחזור לבין רווח. בסדר? שזה טריק קלאסי. זה דבר ראשון. דבר שני...
זה
משנה מאוד. זה הבדל של רווח של 14,000 שקל בחודש, או רווח של 2,000 שקל בחודש. זה ההבדל. אוקיי? זה דבר ראשון. ודבר שני, זה לא משהו שאפשר לבנות עליו לטווח הרחוק, זה לא ביזנס, זה לא זה. ודבר שלישי, זה פשוט מניפולציה רגשית נוראית לעשות לאנשים, בן 14 הוא הרבה יותר תותח ממך, ותוך שעתיים ביום הוא עושה את מה שאתה בקושי עושה בחודש.
Okay,
אני סניתי כל דבר שהיה קשור לכתבה הזאת, והיה שם מישהו, אוקיי, ראיתי את זה בלינקדאין, איזה מישהו כתב, רינו אותי לכתבה הזאת, מישהו שהוא בתחום השיווק אונלייני, לא יודע, e-commerce, whatever, והוא אמר, ניסיתי לתת זווית שהיא קצת יותר ריאלית וזה... ואז אני הגבתי לפוסט שלו ואמרתי, תודה רבה לך שהיית הקול השפוי היחיד בכתבה הזאת. ואז כאילו שפכתי כזה, כי זה באמת הצבן אותי הכתבה הזאת. אמרתי, תקשיב, אני ואשתי, יש לנו עבודה אונליינית. אנחנו עבדנו, קראנו את עצמנו בלילות, בזמן שבמקביל עבדנו וגידלנו ילדים. ואני ואשתי יש לנו סט כלים וכישורים מאוד ייחודי, ויש לנו אנגלית ברמת שפת אם, ויש לנו... ולך יש את הסט כלים שלך ולי יש את הסט כלים שלי ואיכשהו זה משתלב בול כדי לאפשר לנו לנהל עסק בצורה נורמלית וטובה. דבר מאוד מאוד פריקינג נדיר, אוקיי? זה נדיר. צריך להכיר בזה שזה נדיר, זה הזיה כמה שזה נדיר. רוב האנשים אין להם את מה שלי ולך יש, לכן אני גם יכול להגיד את הדבר שאני אומר, שמקסימום אנחנו ננסה משהו אחר ונתחיל משהו אחר ונבנה, ואני יודע שאנחנו נהיה בסדר. ונצליח לבנות, אני ברור לי שלא משנה מה, אנחנו נצליח, אם העסק הזה יקרוס, נוכל לבנות משהו אחר. כן, כי הסט כלים שלנו מאפשר את זה. כי אני לחוץ. הסט כלים שלנו פשוט מאפשר את זה. זה מאפשר לנו להגיד, בוא נתביית על משהו אחר, נשקיע בזה את כל כולנו למשך שנה, זה יכניס כסף. ברור לי, אין לי צל של ספק בזה. אין לי צל של ספק בזה, אבל אם זה לא עובד, אז... אתה לא דופק את הראש בקיר, נגיד שקלו כל הקיצין ולא מכניסים כסף, אתה לא דופק את הראש בקיר במשך 8 שנים שאתה לא מכניס כסף, אתה הולך ועובד. אני אפשיר את הרישיון עריכת דין הקפוא שלי,
כן?
ואני אחזור לעבוד, אם אין ברירה, אין ברירה, אני צריך להפרנס את המשפחה, נכון?
כן.
מבינה מה אני אומר, לא?
אתה באמת מדמיין מצב כזה?
לא, זה בדיוק מה שאני אומר לך. אני הרבה לפני זה, אני מדמיין את השימוש שלנו בסט כלים המאוד ייחודי שלנו. דרך אגב, היום בדקתי הערוץ יוטיוב המוזנח שלנו, שלא נגענו בו כבר שנים על גבי שנים. את יודעת לכמה צפיות הוא הגיע כבר?
לא.
הוא הגיע ל-1.9 מיליון צפיות.
יפה.
אני רק אומר, אם אנחנו עשינו איזה ערוץ פעם לפני אלו שנים, הקלטנו עם הבן שלנו לקראת העלייה שלו לכיתה א', הקלטנו סרטונים של א' ב', אנחנו יכולים למנטז את זה.
אין עניין.
בדיוק, אין עניין. אבל אני אומר, אני אומר, תחשבי, עשינו אנימציה, בדיוק, עשינו אנימציות, עשינו הקלטה עם הילד, אוקיי, אנימציה זה סט כלים, להקליט בצורה טובה זה סט כלים, לדעת לעבוד עם יוטיוב וכל הפלטפורמות וכל הדברים, אז זה סט כלים שכן, יש אותו לאנשים מסוימים, אין אותו לאחרים. אז אני אומר, הרבה לפני שאני ארוץ להיות עורך דין, אני ארוץ לבנות ערוץ יוטיוב מצליח, אבל זה נדיר, זה נדיר כל כך, ואנשים כאילו, לא יודע, את יודעת איפה אנחנו נחשפים לזה לא מעט? בקהילה של קיקסטארטר. שכל פעם אנשים מנסים לבנות שם משהו ונתקעים בעסקים שחונקים אותם במשך שנים וסוחבים בקושי ואתה אומר למה חביבי למה? לך תהיה שכיר, תרוויח יותר ואף אחד לא אומר את זה, למה אף אחד לא אומר את זה? למה אין תנועת נגד חזקה שאומרת זה טוב להיות זה נתון, עוד לא בדקתי אותו בעצמי, אבל האקדמאי הזה אמר אותו, אז אני מצטט אותו בחזרה, בריאיון עם קופי זלה, הוא אומר שהנתונים מראים, אני חושב שזה היה היזם החציוני, כן, לא הממוצע, כי הממוצע זה לא דרך טובה למדוד בדברים האלה, היזם החציוני לעומת השכיר החציוני, השכיר ב-lifetime income, כן, ירוויח יותר מהיזם. כי רוב היזמים נכשלים, רוב היוזמות נכשלות, ורוב השכירים פשוט ממשיכים להיות שכירים, אז הם כל חודש המשכורת שלהם דופקת כמו שעון, נכנסת לחשבון בנק, ולכן במצטבר, אחרי כמה שנים, זה מתחיל מאוד להשפיע, כי המשכורת של יזם עולה ויורדת ועולה ויורדת, וזה בלגן שלהם. ובסוף יוצא ששכיר ב-lifetime value, אני אקרא לזה, ב-lifetime income, מרוויח יותר מהיזם. שזה פשוט, הייתי בשוק ששמעתי את זה. ועוד נתון מטלטל מאוד שהוא הביא, שזה נתון שכבר שמעתי בעבר, שאחוזי הגירושין בקרב יזמים הרבה יותר גבוהים. אז זה מה שאני אומר, צריכה לקום תנועה. שמעודדת אנשים ולא ו- 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 יודע, ונותנת להם שירות פסיכולוגי וכל מיני ליטופים ותנחומים, ואומרת להם, כן, זה קשה להיות שכיר, זה מעצבן שיש בו, זה נורא והיום, התשע, 9-5,
במקרה הטוב 9-5.
מה זה?
במקרה הטוב 9-5.
במקרה הטוב 9-5, אבל, כן, אבל זה חיים טובים. תדע לך שאתה חי את החיים הטובים. אל תשגה באשליות שאם הייתי יזם והייתי מזה ו... לא, לא. רוב הזיכויים שזה היה דופק אותך לחלוטין, או אותך. היה עדיף להיות שכיר, זאת פשוט החלטה נבונה יותר.
אוקיי.
אני חושב שזה שירות שצריך לעשות לציבור.
אני לא יודעת כל כך...
זהו, עכשיו אני יורד מהסו-בקס שלי ומפסיק לי נעור.
עוד להגיד גם מה...
אבל זה בוער לי, זה בוער לי. כשאתה רואה את החבר'ה שזה לא הולך להם, אני לא נושם, כאילו, אני לא נושם. למה? למה אתה עושה את זה לעצמך? הכל בגלל שאתה עדיין בתוך המרוץ הזה, אתה לא יכול לצאת ממנו. אני יזם, אני יזם, אז בוא ניזום עוד משהו, וגם עוד משהו שאתה עושה. בקיצור, הוא ממשיך לרוץ ולרוץ ולרוץ ליוזמה הבאה, ועוד יוזמה, ואיכשהו... לא יודע.
אוקיי.
סליחה, כן.
כן, אז תזכור גם שאתה צריך להגיד איזה תוכן רצית ליצור. תוכן על זה?
מה?
אתה רוצה לעשות ערוץ כאילו על...
כן, רציתי לעשות ערוץ אנטי יזמות. אני חושב שזה חסר. יש לגארי וי פה ושם הבלחות קטנות שהוא מדבר על זה שלא כדאי להיות יזם.
כן.
אבל, כן, זה פתאום עושה לי...
אני לא יודעת כל כך איך להגיב, כי אני לא רואה את העולם כמו שאתה רואה אותו, אז כאילו הנקודת מבט שלי מאוד מאוד שונה. אני לא חושבת שיש איזה הייפ להיות יזם, אני לא רואה את זה סביבי. אני, אולי כי זה יותר בולט אצל גברים, או...
כן, אני דיברנו על זה לדעתי בעבר, אני חושב שזה מאוד בולט אצל גברים.
אני, רוב האנשים שאני מכירה, ברור שצריך להיות שכירים, ברור שזה הרבה יותר בטוח. משוגע מי שהולך להיות יזם. לי ברור ש9 מתוך 10 יוזמות נכשלות. ברור לי שזה מסוכן מאוד. אני אישית לא מרגישה שאני עם אופי יזמי, פשוט התגלגלתי לזה שהייתי עצמאית, ואז ביחד קמנו את העסק, וגם עכשיו אני לא עושה את הביזנס סייד, אתה עושה את הביזנס סייד. אני מודה שהחירות האישית היא ערך עליון מבחינתי, ועליו אני לא מוכנה לוותר.
לא מוכנה לוותר, תודה רבה, באמת.
וזה מה שאני אוהבת ביזמות. אני מקרא לזה יזמות, אבל לא, זה נכון, כי אני חושבת שגיא וי מאוד מדבר על זה שזה לא מתאים לכולם, והוא מלך, כאילו, זאת אומרת, הוא המקום שהולכים אליו, כל האנשים האלה. אז זה שהוא נותן את הכל לזה, אני לא חושבת שהכל לזה חסר, הוא כל הזמן חוזר ואומר, מאוד מאוד קשה, זה מאוד מאוד בודד, זה מחיר מאוד גבוה, ומי שטוב בלהיות שכיר, שיהיה שכיר, כאילו פשוט אין עניין. פשוט הוא מדבר למי שלא מסוגל להיות שכיר, ויש הרבה כאלה, ומי שלא מסוגל, הוא סופג את זה ש9 מתוך 10 פעמים הוא יקשל, והוא ממשיך.
אין הרבה כאלה. זה בדיוק הנקודה, אין הרבה כאלה.
בסדר.
רוב האנשים מסוגלים. אני חושב שבישראל, המסר הזה לא חודר מספיק.
לא יודעת.
לא שומעים אותו מספיק.
נגיד לך מה.
יש הרבה יותר הייפ סביב יזמות, יש הרבה יותר הייפ סביב לעשות את המכה, יש הרבה יותר הייפ סביב...
זה דיבורי סלון, מי עושה את זה באמת? בדיבורי סלון כולם מדברים על הרעיונות שלהם.
לא, אבל זה בשביל מה שאני אומר. אני אומר, צריכה לקום תנועת נגד. עכשיו, יכול להיות שהתנועת נגד הזאת...
אני צריכה להיות התנועת נגד הזאת.
את פוסטר צ'יילד מעולה לתנועת נגד.
תן לי כל יזם, אני אבאס אותם אחד אחד. כשירות לציבור, בשמחה.
כשירות לציבור. לא, אני אומר יותר מזה. אני אומר יותר מזה. צריך לפמפם לאנשים כמה טוב להיות שכיר. עד כמה החיים של שכיר...
אתה לא יכול... שוב, אני לא באה פה עם איזה אג'נדה או משהו. אני פשוט אומרת שאתה לא יכול לפמפם את זה.
וזה לא סותר.
כשאתה לא שכיר.
אני בדיוק.
כשאתה לא מוכן להיות שכיר. כשאמרת לי שבוע שעבר...
אני לא יכול לדמיין.
שאתה תעשה 100 דברים לפני שאתה תהיה שכיר.
נכון.
אז להתחיל... זה כמו... אני פשוט לא מבינה מה אתה אומר.
לא, מה זאת אומרת?
זה כמו שאמרת לי שאתה רוצה לעשות ערוץ יוטיוב, הלך להרוויח כסף באינטרנט כשלא הרווחת שקל. ואני כאילו, מה, אתה רציני איתי? אז זה מה שאני שואלת עכשיו, אתה רציני איתי?
אני עזבי את זה. בואי נניח בצד את זה שהייתי צעיר ו...
אז גם עכשיו אתה קצת...
רציתי לדפוק את העולם. לא, אני אומר משהו אחר. אי אפשר להיות אדם רציונלי ולהגיד, כן, אני לא רוצה לחזור להיות שכיר. טוב לי, באמת טוב לי. אני לא אומר שלא, טוב לי מאוד.
אבל אתם תחנקו.
לא, הפוך אני אומר, לא אתם תחנקו. לא. אני אומר, צריך להכיר במציאות של כמה הדבר הזה הוא נדיר. כמה, אני אומר, זה רק צריך להגביר פי אלף את הצורך שלי ושלך להודות על מה שיש לנו. כמה זה נדיר, כמה זה הזוי, ובהפוך על הפוך. לא להגיד נדפקתם, לא, מה פתאום? רוב הסיכויים שהבחירה או החוסר ברירה להיות שכיר, זה הדבר הכי טוב שקרה לרוב האנשים בעולם. כי הם יחיו חיים מאוזנים יותר, שמחים יותר, טובים יותר ורווחיים יותר.
אוקיי.
זה לא סותר אחד את השני.
אני אגיד לך מה...
אני מסכים איתך שזה נשמע מוזר, שזה בא ממישהו שחוגג את העובדה שהוא לא שכיר. נכון, אבל אני אדם רציונלי ואני מבין כמה המצב שלי הוא נדיר. ואני רוצה בטובתם של אלה שהם שכירים, שלא רק...
אני לא חושבת שבקטע של העסק אתה מאוד רציונלי, אני חושבת שזה מאוד מאוד רגשי אצלך.
לא, אני מדבר בהקשר עכשיו של המון פעמים כשאני נמצא בסיטואציות האלה שמדברים על עסקים, במיוחד עם העבר שלי כעורך דין, ואתה המון פעמים כעורך דין, הרי היינו רואים את זה, היינו רואים דברים שמתחילים ומרגשים בהתחלה ו... כל ההייפ סביב זה וזה וזה וזה, ואז אתה רואה את הקריסה ואת הכמילה האיטית, המייגעת, המדכאת והצפויה.
של יוצרים, של אומנים,
בדיוק, של כולם. בדיוק, של כולם. ואני נחשף המון המון לכל מיני אנשים שבאים אליי מכל מיני זוויות. בדיוק היום מישהו פנה אליי ואמר שמישהו שהוא מכיר הולך להיכנס להיות אומן של מוזיקה. אני כזה, אוח, גאד, בדיוק. הוא שלח לי איזה סקיצה, ואני אמרתי, זה נחמד. אני מאוד מקווה שלא שקע לתוך זה סכום גדול של כסף. וכאילו, הלב שלי יוצא לזה, ואני אומר, אנשים כל הזמן מנסים לפרוץ החוצה ולהיות זה, ולצאת מלהיות שכיר, ולא רק לא להיות שכיר. ואני אומר, לא, תהיו שכירים, הפוך, זה טוב מאוד. אל תהיה עצוב שאתה שכיר, תהיה שמח שאתה שכיר.
אוקיי, נגיד ש...
אני כל הזמן רואה את הסבל, ואני כל הזמן רואה את האנשים שדופקים את הראש שלהם בקיר הזה של היזמות, שוב ושוב ושוב, רק לא להיות שכיר. לא, להיות שכיר זה אחלה.
כן. אוקיי, אז שוב, אני מנה מה שאתה אומר, אני פשוט לא חיה בסביבה כזאת ש... זאת אומרת, אני חיה בסביבה ש... אנחנו כאילו חיים באותה סביבה, אבל כנראה שלא.
לא, מה פתאום? תשמעי, א', יש... סתם, כעורך דין ראיתי כל מיני דברים שלא יצא לך לראות, ועכשיו בסביבה החדשה, וגם יש לי כל מיני חברים שפונים אליי.
נכון, הם גם פונים אליך.
הם פונים אליי, כי כן, כי אני...
כן, אז אליי לא פונים. ו... אני, אז אני מודה שאני לא, אני לא כל כך, בתוך העולם הזה, לי כל כך ברור שזה כל כך קשה, ואני תמיד אומרת, כאילו, רק תבואו אליי עם הרעיונות שלכם, ואני אמצא לכם את כל נקודות התורפה.
כן.
אני מתה על זה. כן. אתה שונא שאני עושה את זה, אני חושבת שזה קריטי.
לא, אני למדתי עם השנים להעריך את העמדה שלך.
נו, באמת, אתה מתפוצץ עליי כל פעם
שזה קורה. בוודאי שאני מתפוצץ, זה לא כיף לשמוע, אבל אני עדיין, כמו שאני אומר, אני... תשמעי, עכשיו נגיד, אני אתן את הדוגמה. אנחנו רצינו, מאוד חשוב לי, שיהיה לנו סרטוני וידאו של אנשים שעושים שימוש באתר שלנו.
אוקיי.
בסדר? אז התקנתי, מצאתי אחרי המון חיפושים, מצאתי פלאגין מגניב שנקרא בוסט, שבו אתה יכול לעשות אמבד לתוך האתר עצמו. לא משנה, אני לא אלאה בפרטים הטכניים, זה אפשרות דרך האתר שלי עצמו, שאנשים פשוט יכולים ללחוץ ולצלם את עצמם בפלאפון, וזה הולך ישר לתוך המערכת, ואני יכול להציג את זה באתר שלי בקלות רבה מאוד. ואני אמרתי, זה מאוד חשוב לי, אני מאוד רוצה לעשות את זה, אני הולך על זה. ואת עשית פרצוף, אמרתי, אני הולך על זה. It is what it is, אני הולך על זה, ננסה. יהיה, יהיה, לא יהיה, לא יהיה. את לא אהבת את זה, ועשינו קצת שינויים, ופה ושם, בסדר. וזה רץ עכשיו חודש, קצת פחות, וזה כישלון, קולוסלי. לא יוצא מזה כלום. והוצאנו על זה 100 שקל בערך, שזה לא רע, כי אנחנו חיים בעולם שיש SaaS, של Software as a Service, אתה משלם 100 שקל ואתה מקבל כלים מאוד מאוד חזקים ומאוד מאוד ורסטיליים ומדהימים. אז היה ניסיון, ניסינו את זה. קצת ביזינו את עצמנו, קצת השפלנו את עצמנו, קצת עשינו פדיחות. בסדר, שוין, זה לא הלך וזה נכשל ממש. ועכשיו זהו, עכשיו אני עובר הלאה לדבר הבא. כדי לנסות לפתור את אותה בעיה שיהיה לנו את ה... the reviews שאני רוצה שיהיה לנו באתר, כי אני חושב שזה יעלה את המחירות. ואני חושב שבגלל הדינמיקה הזאת שיש בינינו, אני היום במקום מאוד מאוד שונה, בתהליך הזה של כאילו, כאילו, אוקיי, אני הרבה יותר מקבל את הכישלון, אני הרבה יותר מבין את זה שמאוד הגיוני שזה ייקשל. זה לא כמו שפעם זה היה כאילו, מה? אני לא מאמין, זה נכשל? והיה לוקח לי תהליך שלם של להתמודד ולעכל את זה שמשהו שניסיתי נכשל. היום זה ברור לי שזה אופציה ריאלית לחלוטין.
אוקיי, אז זה גם שיטה לראות לכל הכיוונים, הרוב ייקשל. וחלק יצליח, זאת שיטה.
אני חושב שזה חובה, אין דרך אחרת.
נכון, אני לא פועלת ככה.
את לא פועלת בכלל.
לא, אני עושה לאט לאט, אני אמרתי לך, אם אתה רוצה... סרטונים של אנשים שממליצים על אתר, צריך לשלוח מיילים, צריך לתת להם ערך, אחרי הרבה זמן לבקש מהם אם אפשר, שזה יעזור לנו, אני חושבת שצריך לעשות את זה נכון, ואתה רצית משהו מהיר, אני חשבתי שזה לא יעבוד, אבל אמרתי לך, תנסה, אם אתה רוצה, תנסה, אני לא נגד, 100 שקל ושטויות, וזה אחרי נכשל, ובסדר.
גם הוצאנו על הגיפט קארד, אז זה יצא 200 שקל, 250.
אז אני תיארתי לעצמי שלמה שמישהו פשוט ימכור את הוידאו שלו, כאילו, אני אומרת, אני בחיים לא הייתי סתם עושה את זה.
מישהי עשה את זה סתם. אני פשוט לא רציתי להעלות את הסרטון שלה, אבל מישהי באמת עשתה את זה סתם.
אולי היה סרטון טוב.
לא, הוא היה סרטון סבבה. פשוט בשפה לא... בשפה לא נכונה.
מי יודע מה היא אמרה שם?
מי יודע מה היא אמרה שם, באמת.
אולי קיללה את אתה.
לא, 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 לא. היא נתנה לנו 5 כוכבים.
whatever. בכל מקרה, אז כן, אז אני לא... אני... נגיד, בוא נחזור לסרטון הזה של הילדים בני 14 בפייסבוק, שיש להם כבר עסק. שאותך זה ממש עשה קרינג'. למה זה לא עשה לי קרינג'? כי קודם כל ברור לי שזה לא הנורמה. ברור לי שזה אנומליה. ברור לי שזה קשה מאוד, וזה לא משהו שכאילו אמור לשים אותי ב... כאילו זה כמו שאני אסתכל על עינוי אשרם, זוכה במדליית זהב בגבי העולם, ואני לא אתמלא בקנאה ובקרינג', כי כאילו זה כל כך מרוחק ממני, ואני פשוט אהנה מזה ואתפלא מהיופי ומהמגניבות של זה, כאילו, זאת אומרת, מהאוה, כאילו, אתה מבין? אז כשאני רואה את זה, זה לא משליך עליי.
A-W-E, כאילו, אוה, כמו אוסם.
כן, כן, אוה. שזה אגב למה שאני מאוד, זו סיבה שאני מאוד אוהבת את טיק טוק, אני כאילו כל היום מעבירה דברים שמרחיבים לי את הנשמה, כאילו, כמו לראות איזה ים מדהים, כאילו, אנשים מוכשרים ברמות מטורפות.
כן.
ואני אומרת, זה מאוד יפה, כאילו, אני פתאום קולטת כמה זה מדהים, שזה לא, זה לא גורם לי להרגיש רע. אני רק נהנית מזה. וזה, אני חושבת, עניין של אולי...
את יודעת מה זה מזכיר לי?
כי שלחתי למישהי סרטון מעולה בנושא כאילו ש... שקשור למה שהיא עושה, והיא אמרה לי, וואי, זה ממש מייאש. ואמרתי, כאילו, להתחלה לא קלטתי, למה מייאש, כאילו? ואז קלטתי, זה תחרות, זה מייאש, זה גורם לה להרגיש לא מספיק טובה. ואני באמת, תודה לאל, שדברים האלה, אין לי את הדבר הזה.
כן, אין לך את הדבר הזה.
כאילו...
את לא בנויה ככה.
כן, אני... היום אני מבינה,
אני אגיד לך מה הנקודה.
אני מסכת בחמלה, זה קצת כמו גבי וי, שאומר, כאילו, אני כל כך grateful לפרנטינג שהוא קיבל בגיל צעיר, שיש לו ביטחון עצמי מאוד מאוד יציב. ואני מאוד מבינה, כאילו, למה...
אז זה נורא מזכיר לי את השיחה של אלן דה בוטון,
כן.
שהוא פילוסוף בריטי שאני מאוד אוהב, שהוא מדבר על על הפשע שמרק צוקרברג עושה לעולם כשהוא עולה לבמה בג'ינס וטישרט. כן. הוא אמר ש... מה הבעיה? הבעיה היא שזה גורם לנו להגיד, הוא לובש ג'ינס וטישרט, הוא בדיוק כמוני, אם הוא יכול לעשות את זה, ברור שגם אני יכול לעשות את זה. היי, רגע, אם הוא יכול לעשות את זה, ואז אני יכול לעשות את זה, ואני לא עושה את זה, למה זה הופך אותי? זה הופך אותי ללוזר. והוא אומר, היה הרבה יותר ראוי שמרק צוקרברג יעלה לבמה כשהוא מציג פיצ'ר חדש בפייסבוק, עם גלימה ושרבית וכתר על הראש מלא ביעלומים נצנצים, ואז היינו מבינים, הוא בן אדם נדיר מאוד, זה סיפור של אחד למיליארד, כאילו, זה לא הגיוני, זה כמו מלך, אני ומלך, מה לי ולמלך, ברור שאני לא מלך, יש מלך אחד בכל הממלכה. אוקיי, אבל לא, הוא עולה בג'ינס וטישרט, ואז כולם משוכנעים שהם יכולים להיות מרק צוקרברג, והם מסתובבים עם כובד כזה על הלב, של איזה לוזר אני, שאני לא מצליח להיות מרק צוקרברג. אז לכן אני חושב שזה בדיוק... הנקודה שכתבה הזאת כמו בני 14 תופסת אנשים בקישקה, כי כל הסיפור הזה של status anxiety, שזה הנושא העל שאלן דה בוטון מדבר עליו, שכאילו אנשים דואגים על מה המקום שלי בעולם, האם אני שווה משהו, אם יש ילד בן 14, אני יותר חכם ממנו, יש לי יותר ניסיון ממנו, יש לשנינו את אותו חיבור אינטרנט, אני יודע אנגלית כנראה יותר טוב ממנו, למה אני לא יכול להיות מיליונר כמו הילד הזה? נכון? זה הרי שאלה מתבקשת. אבל אם הילדים האלה היו מתלבשים כמו נסיכים קטנים, עם גלימות ועם כתר על הראש, אז הייתי אומר, בסדר, הוא נסיך, הוא אחד למיליון, ברור שזה, והוא מדבר על זה שפעם אנשים שלא הלך להם בחיים, אז הם היו נקראים unfortunates, שפורטונה, אלת המזל, לא העירה את פניה אליהם, וזה לא היה אשמתם שלא הולך להם בחיים, פשוט המזל לא העיר את פניו אליהם. אבל היום מישהו שלא הולך לו בחיים הוא לוזר, וזה אשמתו ואשמתו בלבד, ואיך הילדים שלנו כל הזמן אומרים, they take the L, כן? They take the L with them everywhere, וזה, אתה סוחב איתך את התחושה הזאת של איזה לוזר. אני, לא, אתה לא לוזר. אתה בסדר גמור, אתה מתפקד בעולם הזה, אתה חי, אתה עושה מה שאתה צריך לעשות. האנשים האלה נדירים, זה מקרה נדיר, זה עזוי לגמרי, לחשוב שזה כל כך קל. וזה היה חוסך לאנשים המון כאב, המון כאב אם אנשים היו נפרדים מהתחושה הזאת, כאילו, ברור שבפלק שתי דקות אני מקים סטארט-אפ, פה. ואנשים גם, את יודעת, שיחות סלון האלה שאני מדברת עליהם, שכולם מדברים כל היום על רעיונות לסטארט-אפ בשיחות סלון שלהם. נכון? יש את הקטע הזה שכאילו מריצים רעיונות לסטארט-אפ.
שיביאו אותי, אני אמרת להם את כל הרעיונות.
אף אחד לא קם ואומר, יאללה, על מה אנחנו מדברים פה? אנחנו הרי... לא בקסטה הזאת, אנחנו לא מלכים, עכשיו, יש משהו מאוד הרסני בדיבור הפנימי הזה, כי אז באמת אף פעם לא יהיו יזמים, ובאמת אף פעם לא יהיו יוזמות. צריך שכולם ירצו להיות יזמים כדי שכמה מהם יצאו.
אני לא...
אז אני כן, זאת כן נקודה שזה, אבל אני חושב שלרוב האנשים, הרבה יותר בריא ונורמלי ונכון, תגיד, כן, זה בסדר, אני לא אמור להיות מלך.
טוב, אני לא יודעת, כי אני שוב, אני מסתבכת פה, כי אני כאילו...
כי את לא מכירה את זה בכלל.
כי אני לא מכירה את זה, וזה לא...
אצלך
זה
כאילו לא, ברור לגמרי.
זה לא הגיוני שאני אגיד משהו זה שיח שהוא בעצם רגשי,
הפוך,
ואני...
הפוך.
ואני מדברת כאילו בהיגיון.
אמורה, כן, את אמורה לייצג את האדם הבריא. כאדם אז... בריא, מה את חושבת?
כשאת לא ראית... אני לא כזאת בריאה, אבל בתחום הזה, כן.
בתחום הזה, נו.
בתחום הזה, אז שוב אני חוזרת לגארי וי, אני מצטטת אותו הרבה, אבל הוא באמת, אני אוהבת מה שהוא אומר, והוא אומר שכל הקטע הזה שאומרים שפייסבוק וזה גורם לדיכאונות, וכאילו כל ההשוואה והפומו וזה, הוא אומר, זה לא שפייסבוק גורם לדיכאונות, הוא פשוט, הוא כל הזמן אומר, it doesn't change us, it exposes us.
כן.
וזה כאילו זה חושף
אותנו. Amplifies us.
זאת אומרת, מישהו שהוא בריא בנפשו ויכנס לפייסבוק, כשאני נכנס לפייסבוק, אני לא מרגישה קינה.
כן.
אני לא אומרת, וואי. עכשיו, בסדר, ברור שאם חברות טובות שלי נפגשות, ואני כאילו, למה אני לא שם? אבל זה גם קול שאני יכולה מהר מאוד להוריד ולהגיד, מותר למשהו לקרות בלעדיי, כמו שכשאני יוצאת למפגש עם חברה, ולא פגשתי חברה אחרת באותו יום, זה לא אומר שאני לא אוהבת את החברה השנייה, זה פשוט אומר שהייתי עם חברה אחרת, כאילו.
כן.
באותה מידה אין לי שום בעיה שחברה שלי תפגוש חברה אחרת, בלי לפגוש אותי, מותר להם לחיות בלעדיי. אני כן מודה שזה לשנייה, כן, אתה יודע, שאני רואה שתי חברות שלי בלעדיי, שציפיתי שיזמין אותי, זה כן לשנייה, אני כן אנושית, זה כן לשנייה עוד תופס אותי.
אני שמח לשמוע שאת אנושית.
אבל
זה מחמם את הלב.
יש לי קול פנימי שמסוגל לעצור שנייה ולהגיד, זה בסדר.
כן.
זאת אומרת, אז כאילו, אז אומר, מישהו שהוא לא בקטע הזה של הערך העצמי, אז פייסבוק באמת נותן לו המון הזדמנויות להרגיש את זה ולראות את זה מול הפרצוף, ולכן הוא נכנס לדיכאון.
כן.
אלן דבוטן זה שאומר שכאילו זה בסדר להיות בסדר, כאילו זה ברור לי שזה בסדר להיות רגיל ונורמלי.
כן.
אני לא חושבת שאני צריכה להיות אנומליה. עכשיו זה כיף להתקדם, וזה כיף לעשות דברים מגניבים, אבל זה כאילו בונוס. אז כאילו כל... אז אין לי את המקום הזה, ואני חושבת שא', זה מאוד מאוד קשור להורות, ולא עובר ציפיות.
נכון.
זה מאוד מאוד קשור. בבית הספר צריכים ללמד פסיכולוגיה ברמה חייבים. ללמד איך להתנהל בחיים מבחינה פסיכולוגית. כלים להתמודד עם חרדה, כלים להתמודד עם קנאה, כלים להתמודד עם, זאת אומרת...
לזהות תהליכים בתוך
עצמך. לזהות תהליכים, כמו שיושבים עם פסיכולוג ו... מבינים את הסיפור האמיתי וקשרים בין אנשים, וזה כל כך קריטי וכל כך חשוב, וזה לא נלמד, כאילו מה אנחנו לומדים בבית ספר, הסימפטוטות, למי אכפת? יש כל כך הרבה דברים לא רלוונטיים, ואנחנו לא לומדים על כסף, שאנשים, לי כסף זו שפה זרה, אני לא יודעת איך להתנהל עם כסף, זה מלחיץ אותי, אני לא מרגישה שאני יכולה להתחבר לזה, אין לי מושג, השקעות לא מסוגלת, גדול עליי. מה להזזל? מה להזזל? הדברים האלה צריכים ללמד מגיל צעיר. כסף, כל העניין של פסיכולוגיה, של תקשורת בין אישית, להבין איפה אני מדבר במקום של כאב ולכן אני פוצע, ולהבין למה שאני כועס עליי, אם הוא פצוע, מה הוא באמת רוצה להגיד. עכשיו, כיום יש יותר שיח, יש יותר פודקאסטים על כל הנושאים האלה, אבל זה עדיין לא בבתי הספר, וחבל לי. הלוואי שזה היה, וכל זה מתקשר לעניין הזה של, של כל ה... כאילו כשאתה אומר לי, צריך להבין שמרק צוקרברג הוא כמו מלך, ואני לא יכול, כאילו, אתה באמת מקנא במרק צוקרברג, כאילו? באמת חשבת שאתה יכול להיות כמו?
לא, אני יכול להגיד לך שבגיל צעיר יותר, כן.
בסדר, מה זה גיל צעיר? גיל צעיר גם חושבים שאפשר להיות ברד פיט.
לא בגיל 10, ולא בגיל 15, אני מדבר דרך גם בגיל 20.
כן. כי...
שאתה מסתובב עם איזה משהו כזה, שאתה אומר, כן, אני, יש לי את הפוטנציאל, אני לא... זה, למה לא בעצם?
כי אני אגיד לך איך זה אצלי הולך. והאמת היא... יש לי את הפוטנציאל לזכות בלוטו, כמו כל מיני אחר, אני לא אומרת שזה לא אפשרי.
בדיוק. לא, אבל אני חייב לציין שבאמת אני, את אומרת שזה הרבה עניין של איך אתה מתחנך וגדל, ואני לאורך כל החיים שלי לא הבנתי את האנשים שנגיד כשהייתי מדבר עם חברים בתיכון נגיד, הם מדברים על תוכניות לעתיד ומה ומו ומי, ואני תמיד דיברתי על להגיע לירח כאילו, וחברים שלי מדברים על אני רוצה לחיות, יש פשוט, קטנה, משהו שקט, ואני כאילו לא הבנתי את זה. אמרתי, אבל למה? אתה יכול לשאוף לירח, אז למה לא? והגיע לי ממש, אני זוכר שיחה ספציפית שהייתה לי עם חבר, זה היה, לא יודע, זה אחת בלילה, אני הייתי בפנימיה, זה היה אחת בלילה בחמישי, הלכנו לאיזה מאפייה וקנינו מלא דברים מפוצצים בסוכר, שרק המחשבה על זה עושה לי עכשיו היי של סוכר, ודיברנו...
החיים הטובים.
בדיוק, החיים הטובים. ודיברנו בדיוק על הנושא הזה של כאילו, של שאיפות, ומה, איך אתה רואה את עצמך בחיים. והוא פשוט דיבר על זה שהוא רוצה כזה, בנחת, משהו קטן, לא משהו זה, לא משהו מורכב מדי, לא משהו גדול מדי. ואני פשוט, כל הגוף שלי היה גירודי מלשמוע את זה. אני כאילו, מה נסגר איתך, בן אדם? אתה יכול לשאוף לירח, תשאף לירח. ואני אמרתי, לא, אני מתכנן ללכת על כל הקופה. הוא כזה, למה? זה היה כל כך מרתק. וזה כן. כאילו פעם ראשונה שבאמת פגשתי מישהו וממש דיסקסתי עם מישהו, שמבחינתו זה היה בסדר להיות סבבה, להיות ממוצע.
כן.
להיות פשוט.
כן.
לחיות בקטן.
אני שוב,
זה
אני...
היה, זה היה מרתק בעיניי, והזוי.
אני חושבת שזה, 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 שזה מעולה שאתה שואף לירח, זה לא משהו רע.
כן, אבל כמו שאנחנו תמיד מדברים על זה, זה עולה לי בהרבה בריאות.
כן, השאלה היא, זה בדיוק, האם, א', אם זה עולה בהרבה בריאות, והאם אתה שמח מהתהליך.
כן, בדיוק. אז היום, נגיד, ישבתי עם התינוקת שלנו, וכל הזמן נלחמתי עם עצמי, כאילו, כל כך נהניתי מלשבת איתה, מצד אחד, זה היה רגע של נחת, פשוט יושב עם הילדה באמצע היום, אמרתי, בשביל זה אני עושה את כל מה שאני עושה, בשביל הרגע הזה בדיוק, בשביל הנחת שאני יכול, אין לי לחץ, אני יכול לשבת עם הילדה. ומצד שני, כל הזמן היה לי איתה. אוקיי, בוא נבנה משהו, בוא נעשה משהו חדש, למה אני לא מפתח את העסק עוד, למה אני לא... וזה כל הזמן כזה פיפע בי הצורך הזה, לרוץ למחשב ולשבת ולבנות עוד משהו, ולעשות עוד משהו ולהעלות עוד משהו. וזה כאילו כל הזמן נמצא שם. כן. כל הזמן נמצא שם.
כן. אז שוב, זה, אני חושבת שזה מעולה לשאוף כל הזמן להתקדם. אתה מבין מה אני אומרת? זאת אומרת, אתה לא עם איזו ציפייה שאתה שווה משהו רק כשאתה מגיע למקום. פשוט כל הזמן ללמוד דברים חדשים, כל הזמן להתקדם, כל הזמן לפתח, ואז אתה שמח מהתהליך ואתה זורם עם זה. והיה מישהו שאמר שאנשים שכאילו ההורים שלהם מצפים מהם, או שהם שפטנים מעצמם אפילו, שזה בדרך כלל מגיע מזה, אז הם באמת ישיגו יותר בחיים.
כן.
אבל הם כנראה יהיו יותר נוירוטים. זאת אומרת, כאילו...
כן.
וזה גם דבוטן אומר.
שמובן
את המחיר. maybe it's better to be... mildly successful.
mildly, כן.
כן, זאת אומרת, הוא לא אומר תהיה רגיל לגמרי, תהיה קצת, כאילו...
קצת מוצלח.
קצת מוצלח.
כן.
ואני מאוד מאמינה בזה, ואגב, גם כאילו, בקטע שגרי וי כל הזמן אומר שלפעמים הגדלה, כאילו, הגדלת העסק רק עושה לך נזק.
כן.
שיש לך עסק שעובד טוב, מפרנס אותך, אתה שמח, יש לך נחת, אבל אתה חייב להגדיל, ואז אתה בעצם צריך לזכור עובדים. ואז אתה בלחץ, כי אתה צריך לשלם משכורות, אתה צריך לנהל אנשים, ובעצם כל החדווה שהייתה לך נעלמה, כי הגדלת את העסק, ומה זה שווה, למה עשית את כל זה.
נכון.
אז אני מאוד מסכימה עם זה, ואני לא צריכה אפילו לעשות עבודה פנימית, כאילו, כדי להרגיע את עצמי, זה כל כך טבעי לי, שברור שאני עושה את כל זה בשביל איכות חיים. וגם היום, אתה שגעת אותי ואמרת, אני מבזבזת זמן, אמרת, אני לא מבזבזת, אני מוכרת לנצל את זה בדרך אחרת. למה? כי אני יכולה. כי אני יכולה.
לא, לא, זה מטריף אותי, זה מטריף אותי.
וכל השיחות, סלון האלה, נחזור לזה, שעם כל הרעיונות, אני, זה כאילו כל כך פשוט לי, שאני לא מנסה כאילו להפיל אותה, אני רק אומרת, רעיונות לא שווים כלום. ביצוע.
מסכים.
ביצוע זה מאוד מאוד קשה. בוא נדבר על ביצוע ומה הקשיים שיהיו בדרך. Mm-hmm. ובוא נראה את כל המאמורות כן, שיש בדרך.
מסכים, מסכים.
ואיך אנחנו מתגברים עליהם, אם הם קורים. ואם, אחרי כל הפסימיות הזאת, אנחנו עדיין חושבים שכדאי ללכת על זה, אז לך על זה. אתה כן יכול להיות מלך, כאילו. לך על זה, ותדע שזה יכול להיקשל.
לא, אז היום נגיד אני
במקום... תדע שזה יכול להיקשל. אתה כנראה לא תהיה מרק צוקרברג, אבל יש המון אנשים שהם בין לבין, שהם שמחים ושהם עשירים, ושכאילו, זאת אומרת, לא צריך להיות מקום ראשון בעולם. יש, כאילו, אין שום עניין.
אין לי שום עניין את היום. לא, באמת, אין לי... אני אגיד לך, כי גם עבר לי הסוויץ' הזה של... של growth business לעומת lifestyle business, שהיום באמת חשוב לי, למי שאני לא יודע אם דיברנו על זה בפודקאסט הזה, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, הקדשנו לזה פרק שלהם. Growth business זה נגיד פייסבוק, שמבחינתם הרצון שלהם זה לגדול עד אין סוף, להרוויח מיליארדים, לגדול גם מבחינת הארגון עצמו, שיהיו מאות אלפי עובדים מצידם, אין לו אכפת להם.
רוצה להיות מנכ"ל פייסבוק, אתה יודע, זה סטרס.
בדיוק, בדיוק. ולעומת זאת, lifestyle business זה ביזנס שכל כולו נועד לשרת lifestyle. ויהיה מה שיהיה ה-lifestyle הזה שאתה בוחר, אם אתה רוצה לא לעבוד כמעט בכלל, או מעט שעות ביום, שיהיה לך את האפשרות לטוס לחול ולעבוד משם, whatever, כאילו, זה המטרה של העסק הזה, לשרת איזשהו lifestyle, ואנחנו בהחלט מכוונים לאופציה ב' של lifestyle business, אין לי שום עניין לזכור עוד עובדים, המטרה העיקרית שלי תמיד זה להשאיר את ה... חברה רק אני ואת, עד כמה שאפשר, ומקסימום איזה פרילנסר פה או שם. אז זה שינה לי מאוד את התמונה, זאת אומרת, אני לא מחפש להיות צוקרברג, ואני גם לא מחפש להיות וורן בפט, ואני לא מחפש שום דבר. אני מחפש, אבל כן, במסגרת הזאת, כמה שיותר לצמוח, ואני מודה ומתוודה שזה עדיין עד היום רודף אותי. לטוב, לטוב ולמותר, לטוב ולמותר, כן? כי זה עדיין דוחף אותי כל הזמן לחפש שיפורים ושינויים, שאני מרגיש שלך פחות יש את המרדף הזה, ומבחינתך היית ממשיכה לעשות אותו דבר כל הזמן, ואני חושב שזה, זה האפסייד היחיד שיש לי מהדפיקות הזאת. האפסייד היחיד שיש לי זה שאני כל הזמן רוצה לדחוף קדימה, ובסוף משהו יתפוס, בסוף משהו יתפוס, וזה יהיה game changer.
מעולה.
זה ברור לי.
מעולה? אני כל הזמן אומרת, לך בכוחך הזה.
זה ברור לי. בסוף משהו יתפוס, וזה יהיה מאוד משמעותי. זה יהיה מאוד משמעותי.
אני לא מעוניינת.
כמו שהיה לנו בשלבים קודמים של העסק, שבסוף משהו קטן תופס, וזה מזיז עניינים.
הכי בעד, 20% מהזמן, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, ופרויקט אחד יתפוס. אני באמת מאמינה בזה. הבקשה היחידה שלי לא לערב אותי. כי אני לא מעוניינת להיכנס לרכבת.
זה הוויכוח שלנו.
כן, אתה רוצה שאני אהיה מעורבת, כי אתה יודע ש... שזה.
שככה זה יתבצע.
ככה זה יתבצע.
נכון. כי לך יש את הקביעות.
נכון.
למרות שכבר גם לי יש קביעות, בתכלס.
מעולה.
אני כבר עושה דברים קבועים, בלי לערב אותך.
הכי טוב.
והשתפרתי.
הכי טוב. יפה. אוקיי, אז בכלל לא דיברנו על הפסקת פלאפונים בשש בערב.
נכון.
נשמור את זה ליום אחר.
נשמור את זה ליום אחר. נושא חשוב.
כן. ואני כאילו חשבתי על זה שאני מרגיש שזה עושה לי מאוד טוב, הפודקאסטים האלה. והייתי רוצה לעשות את זה כל יום, אבל זה כאילו לא אפשרי, כי אין זמן.
תיאורטית זה אפשרי.
אז זהו, שזה לא, כי...
אבל כל יום משהו אחר משתבש.
היה איזה כתבה כזאת, כאילו כבדיחה ש... נכון, את כזה אומרים, תעשה רק 10 דקות יוגה, תעשה רק 10-15 שעה ספורט ביממה.
כן.
שצריך איזה 50 שעות ביממה כדי לעשות את הרק... רק זה. אז כאילו, אין... זה בא על חשבון משהו אחר. ואי אפשר, אי אפשר גם לאכול בריא וגם לעשות כושר וגם לעבוד וגם להיות עם הילדים וגם לעשות פודקאסט וגם זה, אז צריך לוותר על משהו ולקבל את זה שזה באמת לא יהיה כל יום. או שמשהו אחר, לא יודעת, לא...
בסדר, בלי לחץ.
כן.
בינתיים אני מודה שהפורמט שבחרת לפודקאסט הזה הוא מבחינתי עובד יופי.
איזה פורמט בחרתי?
אני אומר, מבחינה זה שפשוט יושבים ומדברים על מה שבא לנו, בלי לתת נושא גדול ורחב לפודקאסט, מה שעלה לנו לאחרונה, מה ששמענו לאחרונה, מה שקראנו. זה אחלה.
נכון.
זה אחלה.
כן, יש לי עוד נושאים שרציתי לדבר עליהם, אבל נשמור את זה.
אוקיי, תעשי רשימה, נו, כמו שאת תמיד אומרת לי, תעשי עכשיו רשימה ושיהיה לך בעתודה את כל הנושאים.
לא בלחץ. טוב.
אוקיי, היה כיף. תודה רבה לכם שהקשבתם. שני אנשים שמקשיבים לנו כיום.
ורוצה טיקטוק שלך, למה לא להיות יזם?
לא, זהו, הנה, הוצאתי את הג'וק פה.
אני יכולה לעשות את ערוץ טיקטוק, למה לא להיות יזם?
נכון, וואי, אתם ממש טוב. אולי נעשה טיקטוק, שבואו נגיד לאנשים, תנו לנו רעיונות, ואנחנו נקטוש אותם עד דק.
אני לא פנויה לזה.
רעיון אדיר.
אני בקושי מספיקה להכניס את מה שאני רוצה.
את כל הטיקטוק בריאות שלך גם כן.
טוב, אני אגיד על זה שתי מילים. אז אני כאילו עושה את הטיקטוק, הטיקטוק של האוכל שלי פשוט הולך הרבה יותר טוב מאשר הטיקטוק העסקי שאנחנו מנסים לקדם. אוקיי, הטיקטוק של העסק שלנו מזדחה לו.
ממש.
ואני פתחתי ערוץ פרטי על מה אני אוכלת היום, אני פשוט מתעדת את מה שאני אוכלת, ואני ממש לא שפית, ממש לא אופה, זה באמת דברים מבחים. וזה ככה מתפוצץ.
זה אף.
ומה שמעניין בזה זה שהאם יש דבר כזה צמיחה מהירה מדי, כי אתה חושב שלא, נכון? אז אני כן, אני מרגישה שזה היה לי מהיר מדי, כי...
ממש מזהים אותך במקולת, כאילו, אפשר לחשוב.
לא, אני אנונימית שם, לא רואים אותי.
את אנונימית, אף אחד לא יודע מיד בכלל.
ועדיין, אני בהתחלה כאילו פתחתי את זה, כאילו, בשביל... בהתחלה אתה יוצר זבל.
בסדר, בשביל ה-accountability, נו.
בדיוק, ואתה לאט לאט, אתה מתלהב מכל לייק שאתה מקבל. אבל אתה מקבל כמות לייקים שהיא יותר, שהיא לא...
שהיא לא פרופורציונלית
לאיכות שאתה מוציא, זה קצת משתק. ובאמת הרבה זמן לא צילמתי, כי אמרתי, עכשיו יש לי מלא עוקבים.
לא, הקטע של...
אני אעלה להם זבל, זה מביך כאילו.
הקטע של הירקות מהבוקר זה הזיה. כמה אמרת? 86 לייקים? לזה שהראית ששוטפת ירקות בבוקר?
כן, אני שוטפת ירקות, וזה קיבל איזה...
כדי שיהיה לך כאילו ירקות
לכל היום. הבוקר, וזה קיבל כבר 5,000 צפיות.
עזוי לגמרי. עזוי לגמרי.
ממש, רואים אותי שוטפת ירקות. אבל... אבל כאילו היום חזרתי לזה אלף, כי באמת ראיתי שאני קצת מאבדת שליטה עם האוכל, והתיעוד הזה מאוד עוזר. באמת אכלתי היום מאוד מסודר, כי צילמתי כל מה שאכלתי.
פנטסטי.
עכשיו, זה לא משהו שאפשר לעשות אותו כל יום, כי זה באמת דורש המון אנרגיה, אבל פעם להתאפס כזה.
טוב.
בשביל להתאפס, וגם אחרי יומיים שלושה כבר נכנסים להרגל, ואז לא צריך את הקביים האלה.
נכון.
אני תמיד, כאילו, כשאני צריכה, אני רוצה לדעת כושר, דברים כאלה שאני רוצה להתחיל, אני באמת משתמש בקביים, שזה באמת אפילו מדבקות, כאילו, כמו לילדים קטנים, לתת לעצמי איזשהו מדבקה בסוף היום, כל הכבוד שעשיתי את זה. לא בדיוק.
את זה לא הכרתי.
לא, אני לא
עשיתי את זה. אוקיי, זה הזוי ברמות.
עשיתי את החישוקים האלה שאני שמה על...
נכון, נכון.
זה כמו, כאילו, כל פעם שאני עושה כושר, אני שמה חישוק בשרשרת.
כן.
וזה מאוד חשוב, זה טקסי. ואחרי, לא יודעת, 4 ימים, אני כבר פשוט לא צריכה את זה.
כן.
וזה כל פעם מחדש.
נכון.
אני כאילו...
נכון.
זה הופך להרגל, ואז יש איזו חופשה, או חג, או סתם לא מרגישה טוב, ואני כאילו מפסיקה איזה יומיים, ואז כאילו, בום, צריך מההתחלה.
כן.
אז אם האוכל עשיתי את זה, וכאילו, באמת זה שיתק אותי המספר העוקבים, כי פתאום כאילו, הרגשתי שזה לא, זה הביך אותי פתאום לעלות, וגם אתה אמרת לי הבוקר, גם נחלטתי שכאילו, יאללה, מה אכפת לי? אז בלי השם שלי, הם יכולים לעשות unfollow אם זה לא מעניין אותם.
בדיוק.
אני מעלה, כי זה עושה לי טוב, כי זה משרת אותי.
בדיוק.
ו...
לא צריך לעניין אותך.
ונצחה כאילו...
וגם זה אנקדוטלי לגמרי, זה שיש לך כל כך הרבה עוקבים, זה סתם כיף לספר על זה לחברים במשפחה, זה מצחיק אותי.
כן, זה סתם משעשע אותי, זה לא באמת אכפת לי.
אין לזה שום השלכות.
כן.
בגלל שזה אנונימי.
אז כאילו, התחלת להגיד לי, תשימי השטגס טובים יותר, ואני כאילו, זה לא אכפת לי, זה לא משנה.
לא, אני אומר, אם כבר, להמשיך את המים, להמשיך את הצחוקים.
לא, נכון, אני אומר.
שזה כאילו יגיע למיליון.
זה מגניב אותי להגיד לך, אתה לא מאמין. ששתפתי היום ירקות בבוקר בברז, וזה קיבל אלפי צפיות. זה מגניב, יש בזה משהו כיף.
זה פשוט עשוי. אבל
אני אומרת, לכן, יש איזשהו טיפינג פוינט שזה כבר לא, כשזה הופך את השעשוע ל... זה כבר לא מגניב.
את יודעת, היה לי עכשיו רעיון, עלה לי עכשיו רעיון.
זה כבר פפרצי קצת.
תקשיבי, תחשבי על זה, שבעצם, מעניין לבדוק את זה, הסרטון של השטיפת ירקות הוא מאוד קצר, נכון?
עשיתי יותר קצרים ממנו.
עשיתי יותר קצרים ממנו? כי המחשבה שלי אולי זה שכשאנשים רואים, בגלל שזה סרטון קצר, אנשים רואים מההתחלה עד הסוף, ואז האלגוריתם אומר לעצמו, סרטון שראו אותו מההתחלה עד הסוף, אני חושף אותו ליותר אנשים. ואז ככה הסרטונים הקצרים יותר יקבלו יותר חשיפה.
היו לי גם קצרים יותר, אבל...
כן, התיאוריה שלי לא...
אני חושבת שזה פשוט סטטיסטי. מתוך 10 שאני עושה, אחד הולך קצת יותר טוב.
ככה?
כן, ובגלל שאני מעלה כל מה שאני אוכלת, אז אני מעלה איזה 6 סרטונים ביום.
אני חושב שההשטאגס כן משפיעים.
בסרטון הזה אגב אין השטאגס.
מעניין. בואי נעשה ניסוי, מחר תעלי בלי השטאגס את הכל. בואי נראה מה יקרה.
נראה אם אני אעלה מחר, אני לא יודעת.
יאללה, בואי נתחיל to game the system.
אני שוב, אני לא רוצה שזה ישתלט לי על החיים, כי הדבר הזה הוא מבחינתי קביים שעוזרים לי לאכול. ברגע שאני אוכלת נורמלי, אני לא צריכה את הערוץ טיקטוק הזה, ואני לא...
למרות שזאת עדיין אנקדוטה חביבה מאוד.
כן, זה משעשע.
זה אייס ברייקר בשיחות.
אני כוכבת טיקטוק.
בדיוק.
אני מתה על טיקטוק.
אני מתה להגיד את זה לאנשים, שאת אושיית טיקטוק. פשוט מדהים.
פשוט מבדר אותי. אמרתי לך, אני יוצאת באוה.
את נהנית מזה ברמות היסטריות, כאילו.
זה קצר.
מטריד, מטריד ומלחיץ כמה את נהנית.
בפיד שלי, שאני לא עושה לו לב. אני פשוט נהנית מכל אחד מהם.
טוב, זה גם קשור לעצם העניין.
אלגוריתם.
האלגוריתם של טיק טוק הוא פנטסטי.
כן.
פנטסטי. אחרי שאתה מכוונן אותו טוב, כאילו, הוא פנטסטי. הוא פשוט יודע מה אתה אוהב. זה מדהים.
כן, אני עושה לייק, לייק, לייק. כאילו, אני פשוט נהנית. אני לומדת דברים חדשים. אני... אוה, זו הייתה תחושה כזאת של אוה. וואו. איזה אנשים מוכשרים. וואו, איך עשו את זה.
פשוט לא יאמן.
די, איזה מגניב.
ממש. יש ילדה בת 12 בקהל.
לא, זה בכלל לא ילדים בני 12, זה כולם
לא, אני יודע, זה מה שאני אומר.
זה בכלל לא תכנים שמתאימים לילדים בני 12.
נכון.
מה שאני מקבלת.
לא, 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 זה מה שאני אומר. טיקטוק כבר הגיע ל-full maturation.
כן, 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 אני אומרת, כאילו חבל שלא היו לי את זה בזמנים שחיפשתי בידור קל. זה מעולה לי כי זה קצר ואני מקוצים. ואין, אני... כן, קיצור.
אוקיי. היה כיף, תודה רבה לך. תודה לכם שהקשבתם. ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי, לילה טוב.